אנשי הבריקדה, שלום לכם. הנה פרק חדש לקראת סיום המלחמה, סליחה, לא מלחמה, מבצע, עוד מבצע בעזה. הוא אמור להסתיים ממש בשעות האלה שבהן אני מקליט את הפרק הזה. האורח שלי הוא הפרופסור יוסף משראוי מאוניברסיטת תל אביב, ידיד ותיק. ממש לקראת סוף המבצע הוא פרסם פוסט נוקב בעמוד הפייסבוק שלו. אני אקריא לכם כמה משפטים. עזה כסק ההפצצות לתסכול הפוליטי בישראל. עצוב הוא מצב שבו חברה שלמה נעלמת לפתע ונעמדת דום לנוכח מצב ביטחוני מתגלגל שנוצר בעקבות החלטה של פוליטיקאים לחסל עם טילים מספר מבוקשים פלסטינים, גם אם בדרך נהרגים כמה ילדים ואזרחים חפים מפשע. זה נמשך ונמשך ונמשך, אני לא אקריא לכם, אני פשוט אצרף את פרופסור משראוי ואשאל אותו למה הוא כל כך כועס. שלום פרופסור.
שלום לך, טילה, וכל המאזינים היקרים.
דברים קשים.
דברים עצובים, אני בכוונה לא כתבתי שאני כועס, אלא אני עצוב. אני עצוב כי משום מה, החברה בישראל, שאני מאוד מאוד מעריך את המנת משכל שלה, אני אומר את זה בצורה לא צינית. אני חושב שיש פה חברה מבינה, ובטח במחרה האחרונה, זה מובן שאנשים רציונליים חושבים, הם מתנגדים וכו'. ונוצר פה מצב של גלגל, באמת באמת כבר שאי אפשר כבר לתאר אותו, ברוב שנמאס לשמוע אותו כל שנה איך הוא חוזר עצמו. רפרטואר מאוד ברור מראש וידוע מראש, ההתחלה ברורה מראש, הסיום ברור מראש, התוכן נשאר אותו דבר, לא משתנה שום דבר, ועדיין דברים נשארים ולא מלאים גבה. מתי יפסיקו בשיטה הזו? השיטה היא קשה, מדובר כמובן בהחלטה ביטחונית, אבל מי שמקבל את ההחלטה זה פוליטיקאים, ואנחנו יודעים שפוליטיקאים תמיד מושפעים מהסביבה, עם כל הצניעות של להיות מקצועי בלבד. ואני גם יודע שאנשי ביטחון, או אם זה משטרה, או אם זה צבא, תמיד גם מקשיבים קצת, בכל זאת מושפעים מהפוליטיקאים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מקצועי שמגיע ומקבל החלטות, ואז בעצם יש את הפוליטיקאים שאומר אמן ומצביעים. ולכן...
אבל פרופסור... אני חייב לקטוע אותך, כי זה מוזר, אתה מתייחס, וכותב גם בפוסט, שזה כיבוש של 75 שנה, ובסוף כולם תחת הכיבוש הזה, אני מדבר על הפלסטינים. אבל אנחנו מדברים על עזה. אתה לא מתעלם מזה שהאירוע הזה קורה בעזה. עזה זה לא בדיוק מקום שהוא נמצא תחת כיבוש, בהגדרה הכיבושית שלו.
אני לא מסכים איתך בכלל, אני חושב שעזה נמצא תחת כיבוש עוד יותר קשה מהשטחים. דה פקטו, הם צאים בתנאים הרבה יותר קשים ממי שימצא איתם, ממי שימצא בשטחים. ואני, כי אנחנו מכירים מה שקורה בשטחים, זה לא שאנחנו מנותקים. מה שקורה בעזה, ואני לא אחדד שאני אומר שיש שם 2 מיליון איש שימצאים תחת באמת שלטון לא קל בפנים בתוכו, אני מודע לזה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה סגור בכל הקצוות, שאין להם את הצורת חיים הנורמלית. הם גם לא יכולים לצאת כמו שבשטחים מעיר לעיר, לפרוק קצת את המתח, ללכת משכם, משלם, לג'נין, לרמאללה וכו'. נמצאים כל הזמן במטר המרובע שלהם, באזור המאוד מאוד עני שלהם, זה המקום הכי עני בעולם כמעט. אז אי אפשר להגיד שלא יוצא תחת כיבוש, אולי לא כיבוש בתוך העיר, אבל כיבוש מסביב לעיר ובטח מעל העיר עם כל המטוסים שמפצצים. אז בואו לא נהיה נאיבים ונגיד שהיא לא בכיבוש, אני מקבל את זה שיש הבדל מה שהיה לפני שהייתה התנתקות, אבל אי אפשר לקרוא לזה כיבוש, באמת שאי אפשר.
בוא נתעכב רגע על מה שכתבת בפוסט, בסדר?
כן.
וזה חשוב, עצוב אתה כותב, עוד יותר, כאשר לחיסול שכזה קוראים סיכול ממוקד, כנראה כדי להשקיט את המצפון של מבצע הפקודות, שלבטח לחלק מהם יש גם ילדים באותו גיל ואולי במקרה הטוב, חלקם מתקשים לישון בלילה ללא רגשי אשמה. חזוי כיצד ההגדרה של ממוקד הפכה להיות תלויה בכוונת המשורר ולא מבוססת על משמעותה, מפוקסים בדבר אחד ובמקרה זה באדם אחד. אתה טוען שגם הסיכול הממוקד עובד וקולקל ומשתמשים בו, מה, שלא לצורך, גם זה אתה לא מקבל?
תראה, אני רוצה להגיד לך, אני חי בתוך העם. זה הפעם השונה שאני מרגיש שכשעשו סיכול ממוקד, הסיכול לגמרי לא היה ממוקד. זאת אומרת, בוא נגיד שיש החלטה לעשות סיכול ממוקד, אני לא אתווכח על זה אם זה נכון או נכון, וגם את זה כתבתי. אבל לא ייתכן שבאותו סיכול ממוקד נהרגים הרבה ילדים ומהמשפחה ובבניין ומורדים כמעט קומה שלמה, וקוראים לזה ממוקד. אפשר לקרוא לילד בשמו, לא איתנו ברורה, הרגנו גם חפים מפשע. שלא השתמשו המילה ממוקד, היא פשוט צינית מדי למוות של כך הרבה אנשים בהפגזה אחת או במוות אחת. לכן, בואו נקרא לילד לשמו, בשמו, ונהיה קצת יותר זהירים. למה אני אומר את זה? יש פה, אתה, זה עניין של זילות. המילה הפכה להיות למילה כאילו היא פותרת כל הבעיות. תגידי לי, עשרות שנים כבר מסכלים בצורה ממוקדת. ממתי זה פתר בעיה? אז נהרגו פלסטינאים כרגע, עם חלקם בצבא, חלקם לא בצבא. אז יקומו עוד פלסטינאים, עוד מנהיגים, ועוד אנשי ביטחון פלסטינאים, ועוד אנשי מלחמה של החמאס ושל הג'יהאד, וינהלו את זה בצורה שלהם. אז איפה הפתרון כאן? איפה הממוקד כאן? זה שנהרג אותו בן אדם? אוקיי. אז בוא נגיד, זה לא פתרון. זה פשוט לא פתרון, אבל מבחינתי, גם לא פתרון אנושי, בטח אם מתים כל כך הרבה חפים מפשע מסביב. אז פעם היו נזהרים.
הבעיה היא שניסינו המון דברים אחרים, ולא הצלחנו איתם.
אז אוקיי.
ניסינו לצאת, וניסינו לסגת, וניסינו להתנתק, וניסינו לתת אוטונומיה, וניסינו... אני לא ניכנס עכשיו להיסטוריה, כי באמת זה לא דיון על השלום. זה דיון על מציאות מורכבת, פרופסור, שאתה מאוד מבקר כעת, ואתה גם קושר בין הפעולה הזו לבין פוליטיקה, לבין המורכבות של הימים האלה בדמוקרטיה הישראלית, ואתה אומר, סותמים לאנשים את הפה, והתקשורת משתפת פעולה. אתה אחד האנשים הכי אופטימיים שאני מכיר. דיברנו בתקופות מאוד מאוד קשות, מאוד מאוד קשות, שהיו לינצ'ים בערים מעורבות בישראל, וגם אז נשמעת אופטימי ועשית פעולות גדולות. אני לא ראיתי כזה פוסט פסימי שלך בעבר. מה קרה? מה הפעם?
אני מאוד מאוד, אמרתי, המילה, כל המשפטים שם מתחילים במילה עצוב, אני באמת עצוב. עצוב בגלל המציאות וחוסר הרציונליזציה. אני באמת אומר את זה. אם היה פה חשיבה רציונלית, שבה יש A, B, C באנגלית, ויש פתרונות שהם, אני יודע שהם באים לידי ביטוי בהמשך, הייתי שותק, אומר, אוקיי, בדרך למצב אופטימלי יש סבל, אבל זה לא ככה. יש פה מצב שחוזר על עצמו בצורה ממש רפרטואר, ואני שומע המון אנשים מדברים כך. איפה אני לא שומע את זה? בביקורת הרשמית. אני לא שומע, כאילו יש פה איזושהי תחושה שברגע שאומרים גורמים ביטחוניים או מדיניים נסתרים ולא מגלים מה, אז התקשורת מקשיבה לזה ומעבירה את זה כאילו זה אקסיומה. זה לא אקסיומה. אתה יודע מה אני שמעתי, תהילה, לפני יומיים, היה בחור, אני כבר לא זוכר מאיזה מפלגה, אבל הוא בטח לא, הוא מהמפלגה, נדמה לי, שהוא מדבר במפלגה, בקואליציה. הוא אומר שכאילו לגבי בן גביר, שהוא נכנס לישיבות, אז כולם נמצאים בדעה אחת, והוא מגיע מדעה אחרת, ולכן קוראים לו, כאילו הוא השונה. ומתקשים לשנות את הדעות של האחרים. אני אולי במקרה, זה בפעם הראשונה שלנו, אולי מסכים לזה. ייתכן, וכבר הפך להיות איזשהו מצב שבו כולם מבינים שכדאי להסכים עם כולם, ולא לעבור עם הצעות מחוץ לקופסה, ולהתחיל לתת את הדעה האמיתית שאולי זה לא עובד. החלק הצבאי...
אבל בוא אני אגיד לך משהו. יש, אתה יודע, אתה אומר שכולם מתייצבים בדום מתוח כשיורים לעבר עזה. וזה עניין טבעי, אני חושב, פרופסור. אי אפשר להתעלם מזה. סופגים, 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 עוד סבב ועוד טילים ועוד יריות... ועוד כל מיני אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, ואז אומרים מכילים, ואם מכילים למה מכילים, ואז פתאום מגיע יום, מעלים כמה מלאטים או כמה מטוסים או מה שזה לא יהיה, מורידים שלושה ארכי מחבלים, בוא, אי אפשר להתבלבל. אני לא מדבר עכשיו חלילה על מה שנקרא collateral damage, על אנשים חפים מפשע שנהרגים תוך כדי, אתה הרי יודע, ואני לא חושב שאתה חושב שצהל או מי מהטייסים רוצה להרוג ילדים. אין לי ספק שאתה יודע שזה לא במכוון. אבל מורידים את המחבלים האלה, ואחרי זה מורידים עוד כמה מחסנים שלהם, ועוד כמה מחבלים. מה ציפית שישראלי יישב ויפקה? שלא יגיד שזה מוצדק? סלח לי, רוצים לתת בראש פעם בכמה חודשים.
אז
כי
בדיוק.
בין סבב לסבב, הזמן יתקצר.
אז זה בדיוק העניין. אתה אומר את זה בצורה, ואתה אומר את הטענה ואת הטענת נגד. זה כל כמה חודשים. אני לא, באמת, אני מנסה לחשוב את זה בהיגיון עלו. זה לא שזה... אני לא איש נאיבי, כן? כמו שאמרת, אני כואב לי על כל דם שנשפך, לא משנה אם הוא ערבי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, זה פשוט, אין שום הבדל. ולכן אני כן אומר, ברגע שיש את התחושה הזאת, שיש איזשהו, עם הזמן, קהות של רכושים, שלא משנה אם בפעם הזאת ימותו 100 ו-200, בפעם הבאה ימותו עוד איזה 100 ו-200, זה לא משנה, לא, זה משנה. זה מה שהופך את מעגל הדמים להרבה יותר רחב, יותר, הרבה יותר רציני. כשכל פעם נתקעים החושים, ומתחילים לנסות למצוא פתרונות שישתיקו את ה... את, ה, את המתח הפנימי, שייתן איזושהי תחושה של פורקן תסכון, כמו שקראתי את זה. אסור לנו להיגרר לזה, וצריך לבוא עם הצעות קונקרטיות. מה זה קונקרטיות? הלו, תראה, יוצאים משם פועלים ומגיעים לפה, זאת אומרת שזה אפשרי לחפש פתרונות אנושיים, שבהם אתה נותן הרבה מעבר מה שאתה מבקש. אתה אומר, אוקיי,
אבל נתנו, פרופסור, נתנו, בנט נתן אלפי עובדים, גנץ נתן עוד אלפי עובדים, ועדיין היה סבב.
אבל זה בדיוק
העניין. ועדיין היינו צריכים ללכת לעלות השחר, והיינו צריכים ללכת עכשיו למבצע הזה.
אז אני טוען שההליכה הפעם, למשל, הייתה הרבה יותר מדי מהירה, ובטח לא, בטח לא במצב כאיזושהי תגובה, אלא זה היה כיוזמה, לא, אנחנו יודעים שזה הייתה יוזמה. אז מה, סיכולים, או ההחלטה לסכל מישהו ספציפי, אתה רוצה להגיד שצהל לא מצליח למצוא אותו נקודתית, לבד, או עם עוד מישהו. אז היה פה צורך לתת איזשהו, באמת, במה מאוד משמעותית, כדי לראות את התוצר הסופי. אני לא רוצה לנתח את זה צבאית, כי זה לא המומחיות שלי. אבל אני בתוך העם, אני רואה את הדברים. יש פה 3-4 חודשים של מתח חברתי אדיר, שלא הצליחו להשתלט עליו בשום צורה שהיא. רק כשיש איזשהו תהליך כזה, משתיקים את כולם. עכשיו, מה זה משתיקים? אני שואל, האם ראית פעם מלחמות בעולם?
מי משתיק?
לא,
אני משדר שעות על גבי שעות שיש מבצע צבאי.
משתיק בכוח. המציאות, לא שמישהו מהמאשים ומשתיק. הלו, בכל העולם, שיש מאבקי כוח או מלחמות, הלו, אין ספק שהחלק הפנימי נותן את דעתו כדי לנסות לראות שלא נגרר לעוד ועוד סבבים. אז בוא נגיד שלפני 3 ימים, ועוד פעם אומר, לפני 3 ימים הייתה אפשרות או לא להפסקת אש. מה האופציה הייתה שם? האם להפסיק? וגם אמר את זה גם יאיר לפיד בעצמו, כאילו, בואו חבר, סיימנו, תצאו, תפסיקו. לא, עוד יום ועוד יום, זה עניין של כאילו, אני רוצה להראות מי הבוס, אז אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם. לא, יש פה אנשים שמתים בדרך, וברגע שמתים, צריך לחשוב איך לא להיגרר לזה, ולצערי, גם מתו מהישראלים בדרום בעקבות הטילים. זאת אומרת, בסופו של דבר, החלטות של מבוססות על תחושות יותר, מביאות אותנו לאסונות בהמשיך, וצריך להתחיל, ואני משוכנע, שבמסגרת הביטחונית יש הרבה אנשים שאומרים, פה צריך לפתור את הבעיות גם ברמה המדינית, וגם ברמה הפוליטית, ולא רק צבאית, רק שלא מקשיבים להם.
עם מי, פרופסור? עם מי לפתור את הבעיות האלה בצורה מדינית? אני בעד.
הנה, המצרים, כל פעם שיש איזה בנג ביטחוני, המצרים נכנסים לתמונה. מה קרה? פתאום אין את המצרים כל השנה לנסות למצוא איזה מסע ומתן מאוד מאוד משמעותי, איזה מסע ומתן עקיף, לא רוצים לדבר עם חמאס, שלא ידברו. משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מהותי, שבו מנהם נאבקים כדי להשיג איזשהו, תקרא לזה, הפסקה ארוכה, עם שליטה על העניין הביטחוני, עם שליטה על העניין החברתי, על החלק הכלכלי. מה, לא עובדים? אין אנשים שעושים את זה? מה קרה? מה, נעלמו כל המדינאים, כל הפוליטיקאים שרוצים לפתור בעיות בצורה פוליטית? רק צבא? רק מלחמה? רק מטוסים? לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות שישראל הכל כך חזקה, עם, באמת, עם כל הנשק הכל כך רציני, וגם ההגנתי הרציני, לא משתכנעת שזה לטובתה, לטובת ישראל, לבוא ולהתחיל לחפש פתרון אמיץ, פתרון של שלום, אפילו אם לא אוהבים אחד את השני. פתרון של מדיניות, ולא רק של צבא ובער ומלחמות. לא יכול להיות, אני לא מקבל את האקסיומה הזאת, שבאמת בארץ, שיש כל כך הרבה מוחות רציניים, לא מצליחים להשתכנע שהגיע הזמן להפסיק את הסבבים האלה. אפילו יש שם אנשים שלא מבינים. אפילו הקשיים בדרך לפתרונות של מסע ומתן, הרבה יותר כדאיים מאשר הקשיים שקורים כל פעם שמתים עוד ועוד אנשים. זה דעת.
טוב, אתה פסימי, עצוב, מה, תן לי תמונת מצב. לא, תן לי תמונת מצב לגבי בכלל, אתה יודע, זה מדחדך מה שאתה אומר.
אני מטפל באנשים שסובלים מכאבים. הדבר הראשון שצריך לעשות שאתה רוצה לטפל, זה להבחן את הבעיה. אנחנו, למה אני אומר דעתי? למה אני כותב דברים כאלה? אני רוצה שאנשים יבינו את המצב, את המציאות, ולא את מה שמעבירים להם ברמה הפוליטית. המציאות היא XY. בוא תאבחן את הבעיה, תביא את כל הפתרונות, את כל הפתרונות, לא מראות מה שמתאים לך פוליטית או למפלגה כזאת, או לשלטון כזה או אחר, אלא תביא את כל הפתרונות, אלא אנשי המקצוע הדיפלומטי והמדינאים לפתור בעיות, להציב בעיות, ולכן אני לא פסימי, אני מעשי. אני מנסה להראות את המציאות, לדבר על המציאות, כדי שיוכלו להביא את הפתרונות. אין מצב כזה פתרון. אני לא מקובל עליי שאומרים אין פתרון, אין מצב כזה. פשוט צריך לשים את מספיק את האנרגיות, בטח את המיליארדים שהולכים על טילים, לשים חלק בהם על אנשים ודיבורים ושיחות ופתרונות. אין לי ספק שאפשר להוציא מזה הרבה יותר מאשר עוד מבצע, עוד מבצע ועוד מבצע. אני לא פסימי, אני איש מציאותי לחלוטין.
דיברת פעם עם החבר'ה מעזה, עם הג'יהאדיסטים והחמאסטנים, שהם לא בדיוק מאמצים את התזה שלך, את ההצעות שלך.
תגיד, הילדים שנהרגו היום, או בימים האחרונים, הלוא הוא האחים של אותם ילדים, הלוא הם יגדלו עוד שנה, שנתיים, שלוש, או חמש שנים, ויהיו אותו דבר, וככה דיברנו לפני 20 שנה. הלוא בטח שאתה לא יכול לדבר עם מי שנמצא כבר בצמרת, ולהגיד לו תפסיק. אתה יכול להשפיע דרך הרבה יותר ממשרד של אנשים ושל חברה, ושל פתרונות אפשריים, כלכליים, חברתיים. למה חמאס לא נכנס לתמונה? נו, בוא תספר לי את הטילה. למה חמאס לא נכנס לפעם לתמונה? כי היה לו מה להפסיד. אז היה לו מה להפסיד ברמה כלכלית, חברתית, מה שתרצה. אז אותו דבר אתה יכול לעשות להרבה דברים, ואז במקום שכל כמה חודשים סבב, אולי יהיה כל 3-4 שנים סבב, לפחות הצענו עוד כמה מאות אנשים בדרך, אם לא אלפים. זאת אומרת, הפתרון צריך להיות רב שלבי, המון המון אנרגיות, המון תקציבים והשקעות, ואולי גם יהיה שלום, אתה יודע, חס ושלום בסוף, כאילו אולי, כאילו היינו שם אחרי 60 שנה, וכמעט היה שלום, ונהרג לנו ראש ממשלה פה בארץ, ולא היה שלום. אז בוא, לא, זה לא, אני לא מדבר על משהו מהירח, אין מהחלל, מדבר על המציאות שכמעט היינו בה, וגם שם היה הרבה הרבה מלחמות הדת. אז המציאות קיימת, אפשר להשפיע עליה, ולשנות אותה, ולא להגיד אמן, עד כל פעם שטיל מופצץ או מישהו נהרג, אי אפשר להמשיך כך.
אז רגע, אז אתה אומר כך, אתה תן לי לסכם סיכום ביניים את מה שאתה מציע. אתה מציע ככה, אתה מציע לייצר עוד מנופים כלכליים שיהיה גם בעזה לעוד אנשים מה להפסיד, כמו שלחמאס כרגע יש מה להפסיד, אבל שוב, זה בינתן שבאמת זה מעניין את ג'יהאד. אתה מציע גם לדבר, ואתה מציע, מה אתה עוד מציע?
אני מציע להכניס את מצרים ואת ירדן בצורה הרבה יותר מסיבית לתהליך שהרבה יותר ארוך, רב שלבי, ולא רק שיש משבר ביטחוני כזה. את זה בוא נעשה מה שיקרא ככלי עבודה. אז יש כלי עבודה. את השיטות, אפשר לפתח הרבה שיטות ביניהם, אתה מה שאמרת, חברתי, כלכלי וכו'. אבל יש עוד כמה דברים. יש גם היבטים של אופק, לראות לאופק הארוך, קצת לטווח הארוך, לתת איזשהו תקווה שבעצם עוד 10 שנים, אם תעשו א', ב', ג', ד', אנחנו נהיה בו' ז', ח'. תתנו תהליך, תתנו אופק. אני לא יעלה על הדעת שאתה פותר את זה כמו ילד שובב שמתרגז ומתעצבן ובזה שובר כל הכלים. אוקיי, שברת פעם, שברת 50 פעם. רבק, כאילו באמת, צריך לנסות להיות רציונליים, אי אפשר להיות רק רגשניים. וזה מה שקורה לנו כרגע. אנחנו תמיד על הקשנים בפתרונות שאנחנו מציעים. שום דבר לא מציאותי. שום דבר.
אולי אנחנו במצב שבו אחת לכמה זמן, גם אנחנו, רוצים קצת דם.
וואו, אתה יודע מה? זה טבעו שבה דם. אנחנו ככה עשינו מאלימות בתוך החברה. רצינו, היה פה כמה דם, אלימות פה ושם, עד שהדם הזה כבר תופח לנו בתוך הפה, בתוך הנשמה ובתוך האוזניים, ובעצם אנחנו לא יכולים ללכת ברחובות באמת בצורה בטוחה, כי לא טיפלנו כבר עשרות שנים במשהו שהיא באמת התרחב מול עינינו.
אתה מדבר על החברה הערבית פנימה.
על העברית, ועכשיו זה כבר לא רק ערבית, זה כבר גם היהודית והישראלית, והורגים אחד את השני, ואין בעיה, יאללה, כולנו זורמים בדם ברחובות, ואין שום פתרון לתמוצה, שום התמודדות, זה לא יומן, אפילו לא דיון רציני, אפילו כנסים שמטפלים רק בעניין הזה, כדי להציע פתרונות. איפה כולם? לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אני מדבר על המציאותי, מעשי, אותו דבר כאן, מה, לא למדנו? לא, אי אפשר ללמוד, אי אפשר לעשות באמת תהליך של מחקר מדיני, פוליטי, חברתי, כלכלי, לבוא בהצעות ולהתמודד איתם, ולהציע אותם ולהיאבק עליהם, אבל זה אינטרס לישראל, לא רק אינטרס של הפלסטינאים שם, אנחנו יודעים את זה, למה שאנחנו כל כמה חודשים?
אבל אתה מתעלם, רגע פרופסור, אתה מתעלם, מהיותם שבני אדם בני אדם, זאת האמת, וצריך להתייחס לזה בצורה כזו לפעמים. אנשים חוטפים, והם רוצים להחזיר, ועד שהם לא נותנים קצת בראש, הם לא נרגעים, אמרתי, אתה יודע, זה... אני לא יודע למה אתה כועס הפעם יותר מנגיד לפני שנה. מה היה לפני שנה? היה גם מבצע, חיסלו שלושה, משכו עוד יומיים והלכו הביתה. אותו דבר, זה היום היה, במקום שלושה היה חמישה.
כן. תראה, אני קשה לי עם זה, כשבן אדם שאוהב לטפל באנשים ולרפות אותם, קשה לי לקבל מחלה שהיא סרטנית והופכת להיות עובדה קיימת ואף אחד לא מתמודד איתה. זה סרטן. המצב הזה שבן אדם ממכה חושים ולאט לאט הופך להיות לבן אדם קשי רגישות בכלל, כל מה שקורה בצד השני, שלא לדבר בצד שלו, כן, בתוך החברה שלו, תראה מה קורה אצלנו, כאן אף אחד כבר, יש קירות חושים בעניין הזה. באמת, כאילו החוסר, האפתיה, הוביל אותנו למה שקורה כרגע במשבר הפנימי. אבל אם לא היה אפתיה, אנשים היו יוצאים לבחור כל הזמן, לא הייתה לנו בעיה כזאת. אתה חוסר, יש חוסר רצינות בעשייה, בחשיבה, בתכנון. אז על אחד כמה וכמה במקרה של בני אדם שמתים, ואנשים שנהרגים. אני מתאר לעצמי שהרבה ישראלים בחרו אפילו בתוך תוכם, בלי להגיד, שורים ילדים שנהרגים בצד הפלסטיני. אני לא בן אדם שאני יודע, אני חי פה. אנשים מרגישים מאוד פה בארץ. רק שבאמת ברגע שאתה נותן לקירות הזאת להשתלט עליך, אז יעבור במקום 20, ימותו 5,000 בפעם הבאה, אז יתרגל ל-5,000. אחר כך למיליון. אני לא צריך לחזור על ההיסטוריה, נכון? לא צריך. הכירות חושים שהיה של העולם להרבה דברים שקרו לעם היהודי בדרך. לא צריך לחזור על זה.
אבל אתה יודע, זה מעניין, כי עכשיו עברתי עוד פעם, תוך כדי שאתה מדבר על הפוסט בפייסבוק, ואתה בעצם, אתה קראת על הטור הזה, עזה כסק הפצצות לתסכול. ואז אתה אומר, מהו התסכול הזה? וחשבתי בהתחלה שאתה מתכוון רק לתסכול הפוליטי, או אתה יודע, איזה משהו מקיאווליסטי כזה, של אם יש בעיות פנימה, בוא נעשה משהו בחוץ. ואתה אומר, לא. יש פה תסכול של פוליטיקאים ערמומיים שאינם יודעים כיצד להסיט את המחאה מדרכה ומחפשים כל סיבה להפצצה. תסכול של גורמי ביטחון שאינם צריכים לפתור את הסכנה הקיומית שמגיעה מאיראן ומחפשים נחמה בפורקן של טילים בעזה. תסכול של תושבי הדרום ותסכול ותסכול. אתה פשוט אומר, יש פה מין אומה מתוסכלת שאומרת, עכשיו נרביץ קצת לחלש, נוציא קצת אגרסיות ונמשיך הלאה.
מה זה שק חבטות? זה בדיוק המטרה של שק חבטות. זאת אומרת, אתה בא, מוציא, שם את
האופות. אבל אתה אומר שכולם במצב כזה.
נכון.
כולם, מהפוליטיקאים, דרך הגנרלים, דרך האזרחים.
אני חושב שכן, בגלל זה כתבתי את זה ככה. זה לא איזה תסכול של בן אדם, של ראש ממשלה או של שר ביטחון, לא, לא. זה תסכול כללי כזה שנותן גם לגיטימציה שיש מצבים כאלה לשתוק. להפך, כאילו לפחות לשתוק. עכשיו פתאום, אחרי 5 ימים, כבר מפסיקים לשתוק, מתחילים לדבר. פתאום מתחילים להתלונן, פתאום להגיד דברים, אתה יודע מה, וואלה, כאילו, בוא, אני לא נכנס לדיון שהיה בתוך חברה, ששאלו למה הערבים לא נכנסים בתוך המחאה, כי ראינו שהתסכול הפנימי הוא מאוד רציני בין יהודים ליהודים בארץ, ולא רצינו להיות באמצע, ממש ככה, התסכול משמעותי, התסכול הוא אמיתי, ולכן אנחנו נבהלנו, לא ידענו, אני אישית לא ידעתי איך להתנהג שם, ואמרתי, מה אני אעשה שם, מה אני אדבר שם, אין לי מה להציע, עד שהם לא הבינו שזה פנימי, זה תסכול פנימי. אז התסכול הפנימי, כל עוד המחאות היו שקטות כל אחד לחורות, היה ברוגע. פתאום, ברגע שכל המחאות הצטרפו חדשי, יש כבר אלימות בין המחאות. ואז התסכול מתפרק, מפרקים אותו דרך אלימות, אם לא מפרקים אותו דרך מילים, ודרך מציאות, ודרך רצינות. האלימות היא פורקן לתסכול, וזה ידוע. אם אתה לא יודע לנווט את התסכול הזה להיבטים, הרבה יותר מעשיים, הרבה יותר אנושיים, הרבה יותר חברתיים, התסכול מביא אלימות נקודה. והאלימות הזאת באה לידי ביטוי אצלנו לרוחב בארץ. לרוחב. ובאמת עצוב לי לראות את זה. באמת עצוב לי, כי אני לא רגיל לזה שחברה שבונה את עצמה, 75 שנה, לא משנה עכשיו שהתחילה עם הנכבה הפלסטינית או לא הנכבה הפלסטינית, היא בנתה את עצמה, ויש פה תהליך של באמת הייטקיסטים ועוד חברה מתפתחת, פתאום אתה רואה איך התסכול הזה ביניהם ובין עצמם, הורס את הכל תוך מספר חודשים. ואף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא, כאילו, לא מנסים לעצור את זה באמת, אלא עובדים לזה לקרות. התסכול מתפורק. אז זה מה שקרה לנו, ואני לצערי חושב שאם לא יצליחו להגיע לידי ביטוי גם בהיבט העזתי או הפלסטיני, כי גם בג'נין זה יקרה, ואת כבר רפוזו, הפסיקו לדבר רק על עזה, כי גם יצטרכו לצאת בג'נין, ולצאו לצאת בעוד כמה מקומות, כי אין ברירה ברמה הביטחונית. ואז יבואו לא רק עזה, גם ג'נין, גם עזה, גם שכם, ואז מפסיק להיות מצב הרבה יותר בלתי הפיך. עכשיו אני שואל, רפק, פלסטינאים או איראן מבחינת ישראל? אני מנסה לחשוב. הלו כל ה-10 שנים, 20 שנה, דיברו על זה, איום, 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 פתאום, וואלה, כאילו, לא קרה כלום. כאילו יש את זה, אוקיי, זו עובדה. המציאות מתחילה להיות לא בשליטה. ברגע שהמציאות שלך היא לא בשליטה, אתה נגרר לאלימות מיותרת. וזו הטענה שלי.
פרופסור יוסף משראוי, יאללה, סיכמנו גם את הסבב הזה.
כן.
עם הרבה תסכולים והרבה דיכאון, מתוך תחושה שאין לנו פתרונות אחרים, ואני אלך למכות עוד פעם. ואתה יודע מה אני לוקח? אני לוקח איתי את המשפט שאמרת לי קודם, שזה הופך להיות כמו סרטן. כל האלימות הזאת, כמו סרטן בתוך הגוף של האומה הזאת. המון תודה, פרופסור.
תודה רבה, טילה. אני רוצה להגיד מילה באמת מכל הלב, לכל האנשים. זה עניין של החלטה לבוא לידי ביטוי. החלטה צריכה להיות מציאותית, למצוא דרכי פתרון בשלום, כדי שלא יהיה עוד סבב ועוד סבב. תודה רבה וערב טוב.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.